נלמד קצת בעל רגל אחת. אומר רבי נתן, מי שרוצה להיכנס בהשגת אלוקותו יתברך, צריך להיזהר שיהיה לו צמצום בדעתו, שלא ייכנס במה שאין לו רשות. ותכף כשהוא רואה מבוכות שאי אפשר להבינם, יברח משם וסמוך רק על אמונה. צריך לדעת שהשכל שלנו הוא מוגבל, מצומצם. כל אחד ואחד יש לו גבול מסוים, שעד המדרגה הזאת השכל שלו יכול להיכנס בדברים, לדון בהם, לחקור בהם. מעל המדרגה הזאת זה כבר המוח שלו לא יכול לסבול את זה, ואם הוא דן בזה, אז הוא פשוט הורס את הסכינים של המיקסר. המוח טוחן, טוחן, מחשבות, טוחן. אז יש דברים שהוא לא יכול. אז פשוט עושה לו פיצוץ במוח. אז הוא אומר שצריך להיות צמצום. השגת אלוקות זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. להכיר את מי שברא את העולם, את הפלא הגדול הזה, שעשה את כל הפלא הזה, שאין לנו מושג ממנו כלום. ואנחנו רק כל הזמן לומדים, לומדים, לומדים עליו. מי הוא, מה הוא, מה הוא רוצה, מה הוא עשה, כל ההיסטוריה, איך הוא הוביל את עם ישראל. קשה. עכשיו יש אנשים שנסים עם שכל להבין מה זה הדבר הזה. זה אי אפשר. אנחנו נבראים והוא מחוץ לבריאה. זה השגות אלוקות יקרה. השגות אלוקות שהשכל האנושי לא יכול להגיע לזה. הדרך היחידה זה אמונה. אמונה זה דבר שהוא מעל השכל. אמונתך בלילות, כמו שדוד המלך אומר. לא צריך, זה, אתה לא משתמש עם שכל. אתה עם הלב, מאמין או לא מאמין. רק יש מדרגות כאלה שעל ידי אמונה, בסוף האמונה מגיעה למדרגה של שכל. כמו שכתוב במשה רבנו, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. שמש זה אור, זה שכל. אז משה הלך כל הזמן עם אמונה עד שהגיע למדרגה הזאת. אז יש מדרגה שאמונה הופכת להיות דעת. מרוב שאדם מאמין, מאמין בדבר, סוף סוף זה הופך להיות לו ידיעה ברורה. אז הוא אומר פה שכל אחד צריך לצמצם את דעתו שלא ייכנס מקומות שאין לו רשות. זה הכוונה המקום שאין לו רשות, איפה שהמוח כבר לא יכול לסבול את זה. האדם יכול להרגיש את זה על עצמו, הוא מרגיש לחץ, הוא מרגיש עצבים, הוא מרגיש שזה לא זורם לו לתוך הראש. צריך להיות מצב כזה כשאדם מתעסק עם משהו שתוך, על פי שנייה, הבין, טוב, לא הבין, סע הלאה, עזוב. אל תתעקש, תחזור על זה, עוד פעם תחזור על זה ועוד פעם תדוש בזה. כי השכל, הוא צריך לקבל את הדברים, כמו שרבינו אומר, בחינת קדם. קדם זה זריקה לתוך המוח, הבנה בזריקה. יש הבנה שאתה טוחן, 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 ויש הבנה של זריקה. אז זה ההבנה הכי טובה שיכולה להיות. מה שנזרק לך, כלי קיבול שלך יכולים לקבל את זה. מה שלא, תחכה בסבלנות, כי המוחין, הם הולכים ומתרחבים. אנחנו כל הזמן מגדילים את הנפש, רוח הנשמה שאנחנו אומרים, אנחנו עובדים את השם ולומדים תורה ומתפללים, הכל להגדלת הנפש, רוח הנשמה שלנו. אנחנו מגדילים אותה, הנשמה זה השכל. אנחנו מגדילים עד שהוא נהיה כלי קיבול להבין עוד יותר. אז כל פעם זה הולך ומתרחב, הולך ומתרחב. כמו שחז"ל אמרו, זקניהם של תלמידי החכמים, ככל שמזקינים דעתם מתרחבת, ואילו זקני עם הארץ, ככל שמזקינים דעתם מתאפשת עליהם. רואים את זה במציאות, יש אנשים זקנים שלא מתעסקים בתורה, אז לאט לאט הוא נהיה שכחן, הוא כבר לא, המוח שלו לא מבריק. ותלמידי החכמים בגיל 100, וזה לא משנה איזה גיל, המוח שלו מאיר, בוער, הכל ברור לו. הגוף חלש, אבל הוא... אז הנה, צריך בסבלנות לחכות כל פעם למדרגה הבאה. וזה רק בסבלנות. אסור לבלוע יותר מדי. גם במציאות שלנו הגשמית אנחנו רואים את זה. כשאדם יש לו כלי קיבול באכילה, עד גבול מסוים, הוא אוכל יותר מדי, הוא מקיא. האוכל עולה לו. בכל תחום זה ככה. גם בעבודה, גם בכל דבר. זה שרבנו אמר, אמת יותר מדי זה לא טוב. כל דבר על הקו האמצעי, על הגבול שלו. והאריז"ל אומר שהתאוות היצר הרע, הרע מתאווה מעודף טוב. מעודף טוב נהיה רע. יש גבול, עד הגבול. עברת את הגבול זה מתחיל להיות רע. התאוות היצר הרע הוא מריבוי אור. ריבוי השמן, כיבוי הנר. אתה נותן יותר מדי, שופך הרבה בנזין על זה, על נר, הוא לא יבעיר אותו, הוא יקבע אותו. אתה צריך לצאת לו במידה המתאימה לו. כל דבר ודבר צמצום, בכל דבר ודבר. זאת הבעיה של החיים, הקו האמצעי, הגשר צר מאוד שרבנו אמר ללכת עליו. זה הדבר הכי קשה. להיות קיצוני זה קל. כי לצד הקיצוני, מהקו האמצעי, ימינה יש לך קשת רחבה, מקו האמצעי שמאלה קשת רחבה. יש לך הרבה אפשרויות להיות קיצוני. קו האמצעי הוא חוט השערה, בגלל זה זה קשה לזהות אותו. וזה כל עבודת השם. להגיע לדעת, דעת זה קו האמצעי, שהוא יודע בדיוק איך ללכת. אז בינתיים הוא אומר, יסמוך על אמונה עד שיתרחב, ולאט לאט יתרחב לו הדעת, אז האמונה תהפך לדעת. באמונה, איך מגיעים לאמונה? זה כל העניין. אמונה זה תורה. זה לא בן אדם נולד וזהו, הוא מאמין. והם נולדו לא מאמינים, זה לא הולך ככה. כולם נולדים עם נקודה של אמונה, נקודה. נקודת המלכות זה נקרא, אצל כל אחד יש נקודת המלכות. ועבודת השם היא ללכת ולהגדיל את האמונה. אנחנו מגדילים אותה על ידי תורה, על ידי תפילה, על ידי המצוות. זה הולך ומרחיב את האמונה. ואז אתה משיג מה שהשכל לא יכול להשיג. זה כלי נפלא, האמונה. השכל לא יכול להיכנס, יש מקומות שהשכל לא יכול להיכנס אליהם. הוא לא יכול לצפות עתידות, הוא לא יכול להבין דברים שמעל הכוחות שלו. אז מה יש אמונה? אמונה יכולה ללכת עד אינסוף. ולכן היא גם מסוכנת, האמונה. למה היא יכולה ללכת עד אינסוף? היא יכולה ללכת לשקר גם. הוא אדם פטי, הוא יכול להיות פטי מאמין לכל דבר. הוא יאמין גם בשטויות. כי האמונה אין לה גבולות. היא יכולה לטפס, להאמין בכל דבר. אז גם פה צריך, רבנו אומר, לשלב. דעת עם אמונה, זה זוג, זה צריך ללכת ביחד. גם באמונה, אומר רבנו, אסור להיות שוטה. אתה יודע שזה שטות? אני מאמין, אני הולך על זה. זה שטות. אתה יודע שזה שטות? בן אדם עומד על הגג קופץ, אני מאמין. אבל זה שטות, אתה יודע, אתה מתכסח למטה. לא, הוא מאמין. הוא עושה כל מיני שטויות, זה דוגמה קיצונית הבאתי, אבל בחיים, אנשים לפעמים הולכים על אמונה, הם לוקחים ריזיקה, שהתוצאה ברורה. מה זה? זה טבע. הטבע זה גם מה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא ברא אותו בצורה כזאת שיש לו חוקיות. ואתה יש לך שכל, נתנו לך שכל, יש חוק בטבע שעובד ככה. אתה לא יכול לסתור את זה, אי אפשר לשנות טבע. רבנו אומר בפירוש, את הטבע אי אפשר לשנות. זה ההגדרה של טבע. טבע זה דבר קבוע. אף על פי, כף זין, אף על פי שחלב ובשר הם מבחינה אחת בשורש, בשורש הכל אחד. לפני שזה משתלשל למטה, הכל בשורש אחד. הטוב והרע אחד, האמת והשקר אחד, בשורש אין את המושגים האלה. זה כשזה הולך ויורד לעולם הזה, לאט לאט זה הולך ומתגשם ומתחיל להתפצל לשינויים. בין טוב לרע, בין חושך לאור, בשורש הכל אחד. זה שכל אחד שכולל את כל פרטי הבריאה. זה אי אפשר להבין גם את הדבר הזה, איך שכל אחד יכול להתפצל לאינסוף חלקים, אינסוף רעיונות, שהם נראים שונים אחד מהשני. אצלנו אנחנו רואים דברים מנוגדים. זה פועל בשכל מסוים וזה פועל בשכל מסוים אחר לגמרי. אומר לך לא, בשורש יש קליק אחד, שכל אחד שהוא גורם. זה השכל האלוקי, שכל אינסוף, שהוא גורם למציאות שתהיה, לדבר הזה ולסתירה שלו ולהפוך שלו, והכל בשורש יוצא מאחד הפשוט. אז הוא אומר חלב בשר, יש לנו איסור לאכול חלב ובשר מבושל. בשורש הם אחד. אף על פי כן אי אפשר להברם בזה העולם ביחד. ומי שמהברם גורם להגביר הקליפה, שמכניסה בלב האדם שירצה לחבר את המבוכות שאי אפשר להבינם. הרמב״ם גם אומר את זה. הרמב״ם אומר, המהלכלות אסורות יכולים לקלקל לך את הדעת שלא תוכל לשלב נכון בין הדברים. אז הוא אומר פה שאם בן אדם אוכל חלב ובשר, מחבר אותם יחד, שזה פה, התורה אסרה, יש דברים שלא מחברים יחד, כמו שמזהירים אותנו גם בטבע, ילד קטן מזהירים אותו שלא לגוע באש, לא לשפוך נפט, לא לשפוך בנזין, יש כל מיני דברים שקורים שמי שלא יודע, פתאום מתפוצץ לו על הפנים. כל מיני דברים, אז ההורים מלמדים את הילד בכל מיני סכנות. אז התורה מודיעה לנו מראש, יש דברים שאנחנו לא קולטים, אנחנו לא יודעים את התוצאות שלהם, כי התוצאות הן נפשיות, הן קורות בנפש של האדם, לא רואים את זה מיד בגוף, אבל מה שקורה בנפש, הוא הולך ומתבטא בסוף בגוף. כי חולי הגוף נובע מחולי הנפש. כמו שהבעל שם טוב אמר, חור קטן בנשמה, חור גדול בגוף, ולהפך. אז הוא אומר, אם הוא מחבר את שני הדברים האלה, הוא גורם ברוחניות לחבר את הקליפה בלב האדם, קליפה זה הדבר החיצוני, שזה גורם לאדם להכניס את הראש שלו לתוך מבוכות. מבוכות זה כמו הדבר הזה, המבוך הזה של הלונה פארק, שאתה נכנס לא יודע איך לצאת. וזה מביא כבדות בלב בסוף, כבדות בלב, עצבות, דאגה, כמו שכתוב, ויכבד השם את לב פרעו. איך הכביד לו את הלב? במבוכות. פרעו היה פילוסוף גדול, והיה לו ויכוח גדול עם משה. משה אמר שיש הוויה, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, והוא אמר, אני לא מכיר אותו, אלוהים אני מכיר, פרעו אומר. הטבע, כוח הטבע, קורא לו, זה גימטרי אלוקים. אבל אתה אומר שיש משהו מעל זה, זה הוא לא רצה לקבל, וזה היה כל המכות וכל שמה שמשה עשה במצרים, להוכיח לו שיש משהו מעל הטבע. מה שאתה מדבר טבע, אנחנו מודים שיש טבע, אבל יש משהו גם מעל הטבע, שהוא עושה שינויים בטבע. זה אין סוף ברוך הוא. אז פרעו היה לו מבוכות, כל הזמן ספקות. הקדוש ברוך הוא כבר סידר את זה ככה, תכנן את זה ככה, אמר למשה, שיגיד לפרעו, שתן לי את העם לצאת ממצרים רק לשלושה ימים, עבד עליו. הוא רוצה להוציא אותם לגמרי, למה אתה לא מגלה לו את האמת שאתה רוצה להוציא אותם לגמרי? כדי להכניס אותו למבוכות. שלושה ימים, אז אנחנו הולכים למדבר רק לחגוג להשם אלוקנו, לעשות חגיגה, הולכים להתפלל, ככה הוא אומר לפרעו. אז פרעו עכשיו נכנס לשאלה, קושייה, מבוכה. טוב, הולכים להתפלל, לכו הגברים, מה אתה רוצה להוציא את הנשים גם? גברים הולכים לבית המדרש, מה אתה רוצה לנשים? בסדר, כל אחד שיקח כבש אחד לעלות קורבן. לא, משה אומר לו, עם כל העדרים אנחנו יוצאים. איך אתה עובד עליי, מה? איך? הכניסו לי בלבולים למבוכות, וזה המבוכות עשו לו כבדות בלב. זה העניין ויכבד את ליבו. אי אפשר להבין, אומר רבי נתן, כלל, איך הכל נעשה על ידי השם יתברך, ובכל זאת הכל על ידינו. זה הסתירה של הידיעה והבחירה, וזה השכל הכי גדול שיש בעולם, הכי גבוה שיש בעולם, רבנו אומר, וזוכים לו אחרי הפטירה. זוכים להבין את השכל הזה, איך הכל אחד, הכל בידך והכל בידו. לא, יש כאלה מחלקים. חלק בידך, חלק בידו, הזיווג ככה, פרנסה כן, זה לא, זה כן, זה... רבנו לא מחלק. הכל ביד השם, בלי יוצא מן הכלל. תנועה שלך, שאתה מזיז את היד, מחשבה שעוברת לך בראש, דיבור, מעשה, הכל, הכל בהשגחה פרטית, זה זריקה מלמעלה וככה אתה. מצד שני, הכל בידך כפשוטו. זה סתירה שאי אפשר, השכל לא יכול להבין. אנחנו חיים בעולם שכן ולא לא הולך ביחד, או כן או לא. או חושך או אור, שניהם ביחד, לא. במצרים היה ככה. במכת חושך, אז כתוב, חז"ל אמרו שהחושך והאור היו בערבוביה. איך יכול להיות דבר כזה? חושך ואור ביחד. אבל בעולם הזה, בטבע, אין את הדבר הזה. אז זו סתירה שאי אפשר להבין אותה. רבנו, כל התורה של רבנו מביאה אותנו לחיות את השכל הזה בלי להבין אותו. כי הרי כל שכל שאנחנו לומדים, בשביל מה לומדים אותו? בשביל התיאוריה? לא, בשביל המעשה, ליישם אותו. כי היישום של השכל זה הרווח. יש לך איזה דעת, איזה ידיעה, ואתה יודע איך להשתמש בה, זה הרווח הגדול. עכשיו זאת הידיעה הכי גבוהה שיש בעולם. עכשיו אנשים לא מיישמים אותה כי הם לא מבינים. זה סותר, אני לא יכול להשתמש בדבר סותר. רבנו אומר, אפשר להשתמש גם בדבר סותר. חסר לנו סתירות בחיים שאנחנו חיים איתם? אין לי דוגמה כרגע, אבל יש הרבה דברים סותרים בחיים, ואנחנו חיים איתם ככה. אז הסתירה הזאת, אפשר לחיות את השכל הזה בפועל. בצד אחד, אתה יודע שהכל אלוקות, הכל מהקדוש ברוך הוא, מחשבה, דיבור, מעשה, הכל מהקדוש ברוך הוא. ואתה יכול לנצל את השכל הזה, להיות בשמחה, כל מה שקורה זה בהשגחה לטובה, אתה לא מודאג משום דבר, אתה בטוח שקדוש ברוך הוא מוביל לתכלית טובה, הוא ברא את העולם לתכלית טובה. מצד שני, אתה צריך לעשות הכל כאילו הוא לא עושה כלום, אתה עושה. אז זה סותר, אבל הנה אפשר לחיות את זה, תחיה את זה. וכל התורה של רבנו מלמד לנו את הקו, זה הקו האמצעי, הדעת. איך לחיות את שני הצדדים. מים פושרים זה לא מים, זה מים חדשים. מים פושרים זה חיבור של חם וקר. הנה עובדה, שניים סותרים מתחברים, חם וקר. הקו האמצעי זה לחבר את שניהם. אותו דבר, ידיעה ואמונה. אמונה שהכל בהשגחה. והבחירה, הבחירה והידיעה. ידיעה שהכל בהשגחה, ואתה צריך ללכת כרגיל. להתנהג כמו בן אדם. המוח יכול להיות דבוק בשכל הזה. להקשיב לשכל הזה, ולחיות אותו, ולשים לב שקורים דברים, תשים לב, זה הכל בהשגחה. כשבן אדם בהתבודדות, אז הוא יכול להרגיש את הטעם הזה. זה טעם נפלא. זה כאילו שאתה יושב מול מסך ורואה סרט. בן אדם יכול לשבת ולהסתכל על העולם מגבוה ולראות איך הוא מנועל, שלא יראה את הפרטים, כאילו הם בעצמם פועלים. כמו שאתה רואה מכונית עוברת ברחוב, כל אחד ברור שהיא לא נוסעת לבד, יש מישהו לפני מנהיג אותה. לא צריך לחשוב על זה פעמיים. ככה, להסתכל על כל הבריאה בצורה כזאת. לא לראות את הבן אדם כאילו הוא הרכב שנוסע לבד, אלא יש פה השגחה, מישהו משגיח עליו, מישהו מוביל אותו, מישהו פותח לו את הפה, מה לדבר, איך לדבר. זאת חוויה שאי אפשר לתאר. זה טעם עולם הבא. בעולם הבא, זה השכל שיהיה בעולם הבא. לדעת מה כמו שהנביא אמר. הוא מלא ארץ דעה את השם, לעתיד לבוא. הדעת הזאת תתכנס לכל האנושות, סוף סוף היא תיכנס ואז יהיה איש תחת גפנו, תחת תאנתו, כולם רגועים. כולם שמחים, כולם יהיו שווים בדעת, המלחמות לא יהיו, אין על מה להילחם, הרי הכל מסודר והכל עשר. ואז ישבו והתעסקו רק בחוכמה, בהשגת אלוקות, כי זה עד אינסוף. אין לזה איזה גבול שהגעת ובזה נגמר הבנת השם, אין. אינסוף, כמו שאנחנו רואים במציאות, שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום הוא בורא דבר חדש, עוד המצאה חדשה, עוד דבר חדש, בטבע דברים חדשים. כל מיני המצאות שהטכנולוגיה ממציאה, זה הוא ממציא, רבנו אומר, זורק לו לתוך המוח, למדען, את הרעיון, ועוד הוא ממציא דברים, ואין סוף, אין סוף, אין סוף של דברים. גם בטבע, כמו שראינו, מצאו כל מיני צמחים חדשים, כביכול חדשים, שהם לא ידעו עליהם, שהתחדשו, ובעלי חיים ודגים, כל פעם יש עוד חידוש, עוד חידוש, קדוש ברוך הוא אין סוף. אז זה העניין של העונג של להתענג מהשגת החוכמה. והשגת החוכמה זה השגת אלוקות. אתה קולט את השכל שלו, אתה קולט את ההנהגה שלו. אז הוא אומר, אי אפשר להבין כלל בשכל, איך הכל נעשה על ידי השם יתברך ובכל זאת הכל על ידינו. על כן, יש דברים שאדם עושה כנגד השם יתברך וכנגד התורה, ואחר כך דווקא על ידי זה השם יתברך גומר כרצונו. יש דברים שאדם עושה נגד התורה. התורה אומרת לא לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר לא לעשות והוא עושה. אז הוא אומר, כי מאוד עמקו מחשבותיו. גם המהלך הזה, הרי אנחנו יוצאים לנקודת הנחה עכשיו, החלק שהכל נעשה על ידי השם יתברך. אז פה רבי נתן אומר, אתה עושה רק טוב, אתה צריך לעשות רק טוב, אבל קורה שאדם עשה דבר נגד התורה. הוא צריך לדעת שזה נעשה על ידי השם יתברך, והוא גומר כרצונו, ודווקא בצורה הזאת הוא מגיע למטרה שהיא התכלית שהוא רוצה להגיע אליה בבריאה, ועל ידי זה גומר כרצונו דווקא על ידי הפעולה הזאת, כי מאוד עמקו מחשבותיו, אנחנו לא יכולים לקלוט את העומק של המחשבות שלו. כמו האדם הראשון, הוא אמר לאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת, והמפרשים אומרים, וגם האדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא במדרש תנחום וישב, אתה אמרת לי לא לאכול, ואתה הכרחת אותי לאכול מהעץ. והגמרא שם, המדרש מביא משל, לבעל שרצה לגרש את אשתו, הכין את הגט, הלך לסופר, הכין אותו, שם אותו בכיס, הכנס הביתה, מחפש עכשיו סיבה לגרש, כבר גט מוכן. אומר לה, מסגיל לי את הכוס, בבקשה. מסגל לו, אמר, מה, אני ביקשתי לך מים קרים, רציתי חמים, תה, הנה הגט שלך, את לא אישה טובה. אז היא אומרת לו, מה, איך הגט מוכן? ידעת שאני לא אתן לך מים חמים? הכנת אותו כבר, מה, אתה נביא? עד עוד הכתיב, נורא עלילה על בני האדם. גם את הנפלאות שאתה עושה לנו, בעלילה אתה מביא עם עלינו. קדוש ברוך הוא יש לו חשבון אחר. אנחנו צריכים להיות, רבי נתן אומר, בחשבון הרגיל, אנחנו צריכים להיות טובים ובסדר ועל פי הלכות, אבל יש כוחות שמשפיעים על האדם והוא עושה טעויות. הטעויות האלה אל תיבהל מהם. הטעות הזאת היא מובילה לאיזה דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא מוביל. ויודע להפוך הכל לכבודו ולרצונו. יש לו איזה תכלית נפלאה שהוא הכין לאנושות, ויש, אנחנו רואים את זה גם במציאות, שחקני שח עושים לפעמים תרגילים לא הגיוניים, עושים כל מיני דבר שאתה רואה איך עושה שטות כזאת, והשטות הזאת פתאום עשתה לשני מת, כי הוא כזה יודע את המהלכים. לנו לא נראה, מה אמרת ככה עכשיו ואתה בא בטענות לאדם הראשון עוד שאתה גרמת שתהיה מיטה בעולם, בגלל שאכלת מעץ הדעת, אם לא היה אוכל לא הייתה מיטה בעולם. אז האדם הראשון אומר לו, מה זאת אומרת? אתה כתבת בתורה שהלכות על המיטה, איך קוברים ואיך זה, ומה זאת אומרת? בראש כבר ידעת שאני אחטא. הובלת לכיוון הזה. זה המדרש שאמרנו. גם הוא אומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. חז"ל אמרו, כל האומר, אחטא ואשוב, יש תשובה. אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ככה חז"ל אמרו. רבי נתן אומר, גם הוא אומר אחטא ואשוב, אף על פי כן עושה תשובה, מועיל התשובה. חז"ל אמרו, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. רבי נתן אומר, אבל אם הוא יעשה תשובה, מתקבל את התשובה, אף על פי שהוא אמר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. אולי אפשר לדייק מדברי חז"ל, כל זה מדובר על מי שאמר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, זאת אומרת הוא עשה תרגיל, הוא תכנן את זה. הרי אני יודע שיש תשובה, אז אני אעשה כל מיני דברים, אחרי אעשה תשובה, אעשה תשובה. אז זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אבל מי שאמיתי רוצה ללכת בדרך האמת ונכשל, עושה תשובה בסדר, מחר קרה לו עוד פעם כישלון, על אותו דבר, תעשה עוד פעם תשובה. מחרותיים עוד פעם, יש דברים שאנחנו אלפי פעמים נופלים בהם. אומרים, הפעם זהו בטוח, ועוד פעם נופלים, ועוד פעם נופלים, לא להתייאש מזה, יש תשובה, יש תשובה, כל זה. מתי אין מה שחז"ל אמרו, שהוא מתכנן, רוצה לעבוד כאילו, למצוא פרצה בחוק. יש תשובה, אז אני אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ורבי נתן אומר, אף על פי כן, אם עשה תשובה, יש תשובה גם לא. מי? מה זה אין?
כאילו מפסק את המשפט הזה, אומר אחטא ואשוב, אין. אין דבר כזה.
אין דבר כזה שאדם אומר את זה?
לא, אין מציאות כזאת שאומר אחטא ואשוב, מספיקים בידו לעשות תשובה, בסוף כולם יספו לעשות תשובה. הפיסוק מגיע להסבר של רבי נתן. כשהוא מפסק את הפסוק בצורה הזאת, מסתדר
אותו. אז איך זה יוצא?
האומר אחטא ואשוב, הפסוק
הרגיל
אומר, אין מספיקים בידו. זאת אומרת, אחטא ואשוב,
אין דבר כזה. אז מה הפירוש, אחטא ואשוב, אין?
אין דבר כזה, אחטא ואשוב.
מה זה אין דבר כזה? אין מציאות כזאת?
אם מספיקים בידו. אם הוא אומר, אחטא ואשוב, שלא ידאג, אין דבר כזה, מספיקים בידו. אין דבר כזה,
אחטא ואשוב. טוב, נזכר מבינתי, זה חידוש, מה לשכל שלי, יאללה, לא חשוב, נזרום.
גם רבי ארון, מה שחזל אומרים, אולי שהם משחקים לא לעשות תשובה, שלא יעזרו לו. אבל אם הוא יתאמץ, להשתלב בכל זמן להתגבר לעשות תשובה, התשובה תופסת, אבל לא תהיה לו סייעתא דשמיא, אנחנו לא נספיק
בידך, אבל... אבל הפשט של המילה להספיק, מה זה לא, אתה לא תספיק. אני אומר לך, תשמע, בשעה 8 יש זה. אני נוסע הרי לעשות סידורים, אני אחזור. אני אומר לך, אתה לא תספיק. זאת אומרת, לא תספיק, הזמן לא ייתן לך. פה, בקטע שהאדם אומר, אחתיו ואשוב, אחתיו ואשוב, מתי הוא יעצור? מתי הוא יעצור? הוא אומר, אחתיו ואשוב, אחתיו ואשוב, עד מתי? לא יספיקו. זאת אומרת, לא יהיה לו מציאות, כי גם כשהוא יצא מהעולם, הוא יצא במצב של אחתה. לא יספיקו, לא יהיה לו... לא יהיה לו זמן לעשות את התשובה. בסדר, אתה משחק את המשחק, אחתיו ואשוב, אחתיו ואשוב, עד מתי? כשהוא יצא מהעולם, באיזה מצב הוא יצא? הוא יצא במצב אחתה, ולא יספיקו, לא יתנו לו את עוד דקה הזאת, אז הוא יצא, וזו המכה הכי גדולה שיכול להיות. כשאדם יוצא בתשובה, הוא פתח דף חדש. הוא יוצא לעולם הבא, מסודר, עם דף חדש. אם הוא יצא במצב שלא טוב, הוא ממשיך שם בלא טוב. כי אין ההבדל בין העולם הבא לעולם הזה, ואין הבדל, כמו שאין הבדל בין החלום למציאות, שהיא גם חלום. אין הבדל. כשאדם חולם חלום, מה, הרגשות שלו לא הרגשות אמיתיות? הוא מרגיש כאב אמיתי, הוא בוכה על באמת, הוא שמח על באמת, והוא מתענג על באמת בחלום. רק המצב שלו בשכיבה. אותו דבר בקבר. ואינם שוכב בקבר, עכשיו הכל חוזר לו. החיים שלו חוזרים לו בסרט. אז באיזה מצב הוא היה? מה היה הדבר הכי דומיננטי אצלו בחיים? מה? אם הוא היה רע ועסוק ברע, הוא ממשיך לעסוק ברע. ממשיך, והוא סובל. כמו שרבנו סיפר על ההוא שהיה בקבר 28 שנה ועבר עליו סיפור שלם, עד שהעירו אותו מהחלום הזה, מהדמיון הזה שהוא חי. זה הטעם שחסידי ברסלב נוהגים, שנפטר, באים לו לאוזן, אומרים לו שלא תטעה, אתה מת. כי הוא לא מרגיש שהוא מת, הוא ממשיך לחיות בדמיון. הולך, בא, רב עם זה, עושה את כל הסיפור בדמיון, הכל ממשיך. אז הוא לוחשים לו באוזן, אולי לעורר אותו, שלא יטעה. אז אם הוא יצא במצב טוב, מצב של תשובה, זה כבר קרש קפיצה נפלא, להמשיך שם במצב הטוב. אבל אם הוא יוצא במצב הלא טוב, מי יעורר אותו? מי יעשה לו את הטובה הזאת? זה מה שחז"ל אמרו, והלך לפניך צדקך, זה המצוות והדברים הטובים שאדם עשה, הם יכולים להועיל לו שם. פתאום הם יקפצו לו מול העיניים, יזכירו לו את המצב הטוב. גם רש"י אומר על הגמרא, הגמרא אומרת, לעולם ירגיל אדם את עצמו בחייו ללכת לבתי מדרשות, ובתי כנסיות. רש"י מפרש כדי שיהיה רגיל בהם בעולם הבא. תראה איזה רש"י נפלא. שיהיה רגיל בהם בעולם הבא. אז איזה כיף זה. בעולם הבא הוא הולך ללמוד תורה, הולך יושב במקום טוב, או שהוא הולך, אני יודע, לראות משחק כדורסל. גם אפשר. אי אפשר לקבל תורה, שכל, דעת. רק מי שיש לו בחירה הנמשכת מי ידיעת השכל של הידיעה והבחירה. על כן נדחו המלאכים מקבלת התורה. רבנו אומר, תורה כף א', אי הבנת השכל איך הידיעה והבחירה קיימים ביחד, היא זאת שנותנת לנו בחירה. הבנת השכל הזה תבטל לנו את הבחירה. זה שכל ענק להבין את זה, רבנו אומר, זה בחינת רוח הקודש, שזוכים לזה. מי שמתעסק עם רבנו ובהתבודדות, הוא יכול לזכות לחיות את זה. לחיות את זה בפירוש, אין לו קושיה, לא קשה לו כלום. זה ברור לו, להסביר לאחר הוא לא יכול להסביר. איך זה קושיה, איך אתה מתרץ את זה. לא יכול להסביר, אבל הלב שלך אתה כן יכול להסביר. וזה יושב לך ואין לך... כל המבוכות שלנו בחיים והספקות נובעים מהספק הזה. זה הספק הראשי שממנו נולדים כל הספקות בחיים. החוסר בהירות. מי עושה? הוא או אני? זאת השאלה, אני או הוא אני? אז הוא אומר, בשביל לקבל את השכל, את הדעת הזאת צריך את הבחירה שהיא נובעת מאי ידיעת השכל של הידיעה והבחירה. טעמי המצוות אי אפשר להבין בשום אופן בשכל אנושי. זה שאנחנו מביאים טעמים למצוות, למה ככה ולמה, זה רק משחקי מילים, בוא נגיד ככה. אומרים כל מיני טעמים למצוות, אבל זה רק לימוד. האמת היא, אי אפשר להשיג את טעמי המצוות, למה? וגם אסור להתעלות בטעם הזה ולחשוב שזה הטעם וללכת עליו. כי יכול להיות שינויים בזה, למשל פעם נתנו טעם בשר וחלב בשום שזה לא בריא לגוף. אולי זה באמת המדע בדק וזה לא בריא לגוף, אבל זה לא הטעם של התורה. אם זה הטעם של התורה, אז תמציאו איזה כדור, איזה חומר שיסדר שלא יהיה, ואז תאכל בשר וחלב, חס ושלום. לא. הטעמים זה רק משחקים. משחקי מילים ולראות חידושים ולראות דברים יפים שיצאו לך מזה, אבל טעמי המצוות זה השכל האלוקי שאנחנו לא יכולים להשיג. למה הוא ציווה ככה? לא מבינים. יש דברים שהם מאוד נימוסיים ודברים של רחמים, ואנחנו חושבים שאולי זה הטעם, זה גם לא הטעם. אפילו יש דברים יפים וזה נימוסי ולתקן עולם, שיהיה עולם מסודר, בשביל זה יש את המצוות האלה, זה לא נכון. טעמי המצוות זה גזרות. ככה רמב״ם אומר, חכמים מהגמרא, זה ככה השם גזר גזרה, ככה זה צריך להיות, וזה לא מצד רחמנות ולא מצד איזה טעמים שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה יותר מדי מוגבל, מצומצם הטעמים שלנו. אומר רבי נתן, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא מאחן שוחטים? הרי את הבהמה צריך לשחוט מהצוואר. אם שוחטים אותה מהעורף, זה טרף, אסור לאכול את זה. אז המדרש שואל, וכי אכפת לי לקדוש ברוך הוא מאחן שוחטים? אלא ניתנו המצוות לצרף בהם את ישראל. המטרה של המצוות לצרף, לצרף זה לזכך, כמו הצורף שמזכך את הכסף מהפסולת שלו. לצרף את ישראל, זה המצוות. לא ניתנו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אמרו חז"ל, להפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר השם, חפץ למען צדקו יגיל תורה ויאדיר. אז זה העניין, אנחנו צריכים לקיים את המצוות בלי שכל, בלי חשבונות. עצם זה קיום המצוות, זה הולך ומצרף אותך. ממה אני צריך להצטרף? איזה פסולת יש בי שהיא צריכה לצאת? המידות הרעות, זה הפסולת שיש באדם. המידות הרעות הן המידות הבהמיות, כי אנחנו חיבור של מלאך, חלק אלוקי עם בהמה, הגוף זה בהמה. פעם היו עושים ניתוחי לב והיו שמים שסתום של חזיר בלב, מי שמכיר את הרפואה הישנה, אם אתם זוכרים. זה התאים בדיוק, שסתום של חזיר בלב של בן אדם. היו עושים ניתוחי לב, הראשונים שעשו פה, זה היה שסתום של חזיר. זה אותו דבר, זה בהמה, הגוף זה בהמה. אז הבהמה יש לה מידות רעות, ואנחנו, אין לנו ברירה, פה זה עולם המעשה, פה אתה לא יכול לתפקד בלי הגוף, רק אני צריך לשמור שהוא לא, הוא לא הוא יוביל אותי. יש אנשים שהבהמה מובילה אותם, וזה כל השטויות וכל השיגעון של העולם, הבהמה, ועוד מחזקים את הבהמה, מגייסים את השכל לטובת הבהמה. יושבים ומתכננים חשבונות ועניינים ורעיונות איך לתת לבהמה עוד יותר טוב, כמו צער בעלי חיים. הם יושבים כל הזמן ודואגים איך לדאוג לחתולים, איך לדאוג לכלבים, איך לספר אותם יפה, לעשות להם זה, איך לתת להם בחורף ללבוש. את השכל גייסו לבהמה. זה טוב, צער בעלי חיים זה מצווה דאורייתא. ואכלת ושבעת, ואתה עשם ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, התורה אומרת. אסור לך לאכול לפני שנתת לבהמה. אתה תאכל שני, קודם כל תן לחתול שלך, לכלב שלך לאכול, אחר כך אתה תאכל. התורה מדגישה את הצער בעלי חיים. רק אני אומר שיושבים ומתכננים חשבונות, כמו כל התוכניות האלה, למשל של השפים, יום ולילה, איך לתת לבהמה יותר תענוג. נערבב את החציל מפה, עם החומוס מפה, עם הזה מפה, אז נחתוך אותו פה, נקח סכין משולשת, שאתה עושה אותו מרובעים משולשים, הכל לבהמה, שהבהמה היא תתענג. אנחנו צריכים הפוך את הגוף שהוא יעזור לשכל, שהוא נשתמש בו לחלק הרוחני. אז צריך לתקן את המידות, זה עיקר היצר הרע, זה המידות הרעות. אז צריך לתקן את המידות, אז זה הצורף. הצורף מזכך את הפסולת. אנחנו צריכים לצרף את ה... זה, המצוות מצרפות אותנו. איך הן מצרפות אותנו? המצוות מגדילות לך את האמונה. והאמונה היא מנקת האדם. כשיש לאדם אמונה, אז הוא לא יהיה עצבני. למה הוא עצבני? לא עשו את רצונו, פגעו בכבודו. אבל כשיש לו אמונה שיש פה רק הקדוש ברוך הוא, אז מי אתה? איזה כבוד יש לך? אתה בכלל אתה מופעל. אז איזה כבוד אתה רוצה? על מה? האוטו נוסע 120 על הכביש, והמנוע אומר, אני, תראה איך אני. מה, אתה מופעל. הוא לוקח את הכבוד לעצמו. הוא לא יכול לקחת כבוד לעצמו, הרי אני נותן גז, לא הוא. אותו דבר ככה, בן אדם לא ייקח כבוד לעצמו כשהוא יודע שיש הקדוש ברוך הוא והוא מחליט הכל, הוא לא ילחם על שום דבר, הכל ברגוע, הכל... אז האמונה מנקה, האמונה היא הדבר העיקרי שמנקה את האדם מהמידות הרעות. מה אכפת על הקדוש ברוך הוא מהכן שוחטים? אלא ניתנו המצוות לצרף בהם את ישראל, היינו, השם יתברך ברא את המציאות כך, שדווקא כשנעשה רצונו המדויק, נזכה לזיכוך. מפני שאחרון אף של השם יתברך הוא רק כרגע, מידת הדין. מידת הדין היא רגע. כי רגע באה פה. כי אוי ואבוי, חס ושלום, אם היה יותר מרגע, מי יכול לעמוד מידת הדין? כשבאה חס ושלום עלינו מידת הדין, תשימו לב, מידת הדין זאת אומרת איזה בעיה, איזה צרה, זה הכל בא מהדינים. תשימו לב שעל פי רוב, מידת הדין היא שנייה אחת. אבל בן אדם אומר לך, תשמע, מה שנייה אחת? הוא כבר שלושה חודשים סובל. אתה אומר שנייה אחת, שלושה חודשים הדין עליו. שלושה חודשים הדין עליו, זה כבר התוספת דין שהוא הביא על עצמו. כשבא לאדם, חס ושלום, מכה, המכה היא בן רגע. זה מידת הדין, מכה. רבנו אומר, שהצער שלו עכשיו נובע מהבושה שכולם רואים שהוא סובל, אז חושבים עליו שהוא לא בסדר ומגיע לו וככה בדמיון שלו הולך, או שהוא טוען בראש את הצרה שהייתה. סתם דוגמה, נשברה לו הרגל, שבר ברגל, בסדר, המכה באותו רגע זה המכה. אחרי זה הוא הולך בדמיונות, עכשיו הוא לא יעבוד כמה חודשים, ואיך יהיה פרנסה, ואיך ישלם את החובות, ואיך יהיה זה, והוא מצטער ומצטער. אז הנה מידת הדין עכשיו, הוא מעריך אותה. אבל אם יש לו אמונה, מה שקרה, קרה, ברוך השם, נגמר, עושה תשובה, אם הוא חושב שהוא עשה איזה משהו לא בסדר, זה מעורר אותו לתשובה. תודה לך השם, הכל לטובה, ושכח מהדבר. ורבנו אומר, הוא ירגיש את האיסורים, אם יש עוד קצת כאבים, אפילו בגוף, מתוקים. סיפרתי לכם פעם אחת על העז, דוגמה. ברחה לי מעל המעקה של הדיר, עז, בימים ההם. אז תפסתי אותה והיא הייתה כבדה, רציתי לזרוק אותה חזרה לתוך הדיר. והיו שם הסולמות האלה, ברזלים כאלה, ככה מחק 10-10. לא יכולתי להרים אותה כל כך, אז הרגל שלה נכנסה בין שני כאלה, וזרקתי אותה, אז שמעתי, אז העצם נשברה הפוך. ושמעתי טק, הזדעזעתי מהמקם, העצם ככה של הרגל שלה, לצד הזה נשברה הפוך. הסתכלתי ככה איפה שהיא נפלה, ואני המום, מה היא עושה? הדבר הראשון שהיא עשתה, היה שם קצת חציר, התחילה לאכול את החציר. לנו קורה איזה משהו, מה אנחנו עושים? ישר נבלים, תבדוק, תבדק, תפתח את הרגל, תראה מה קרה, וזה, תזמין אמבולנס, איזה, טוב, טוב, טוב. כלום, כאילו לא קרה כלום. הרגל שלה נשארה ככה תלויה, והיא אוכלת. מה, היא לא כואב לה? מה אתם אומרים, לא כואב? תראו איזה התייחסות לחיים. כאילו לא קרה כלום. זה מדרגה? רק זה מדרגה בלי אמונה. זה בגלל שאין לה דעת. אבל כתוב ש... אסף אומר, בתהילים, בהמות הייתי עימך. רבנו אומר, יש מדרגה של בהמה שאתה צריך ללמוד ממנה. כמו שחזל אמרו, אם לא היינו מקבלים תורה, חז ושלום, חזל אמרו, היינו לומדים צניעות מחתול, שהוא מכסה את הלכלוך. אהבה לבן הזוג מיונה. ועוד ועוד ועוד, אם היינו רשימה של בעלי חיים שמהם היינו לומדים תורה. מה זאת אומרת ללמוד תורה? מה הוא למד אותי? פירוש רשי? לא, הוא מלמד איך להתנהג, הבעל חי. תרנגול, פיוס, לפייס את האישה כמו התרנגול. מי שהיה לו לול יודע איך התרנגול, הוא כל הזמן סביב, איפה שיש תרנגולות הוא במרכז. הוא כל הזמן מפייס אותה, מפתח להם מפתחות, הגמרא אומרת. כן, הגמרא אומרת. הוא מפייס אותה, הוא אומר לה, מבטיח לך, אבל הוא עושה את זה במהירות כל כך גדולה, שאני לא יודע איך הוא מספיק לדבר עם כל אחד ואחד, לדבר עם זו, לדבר עם זו, לדבר עם זו. מה הוא מבטיח להם, הגמרא אומרת? מבטיח לך, אני קונה לך סמלה שהיא תגיע עד הרצפה, היא ייקח על הרצפה. אחרי זה הגמרא אומרת, אחר כך הוא אומר לה, תשמעי, תאמיני לי, כשאמרתי, התכוונתי ברצינות, רק אין לי אפשרות. אז מה צריכים ללמוד פה? לפייס. אפילו שההרגל לא יצא לפועל, אבל עצם היחס, הפיוס, המילים הטובות, זה עושה הכל. אסור להיות יותר מדי אמיתי. לא, אין לי כסף, אני לא קונה לך. רק שיהיה, אני אקנה לך. אמיתי. לא. בעיניים, את העיניים אני אתן לך. אקונה לך הכל. כל אחד בשפה שהוא מכיר את איך אשתו אוהבת. אבל להגיד, לפייס, כן, בעזרת השם יביא לך, אל תדאגי, יהיה בסדר, אני מבטיח. אתה כל הזמן מבטיח ולא מקיים, אבל אני משתדל ואני רוצה וזה. לפייס, לפייס, לפייס. זה שחזן אמרו, ללמוד תורה, זה נקרא ללמוד תורה, דעת, איך להתנהג מהחיים. ומי שנתקל בקירות או בבעיות, זה בגלל שהוא לא נהג נכון. שלא יהיה לך לקלוט את זה בכל מיני עניינים. זה העונש שבא על ידי העבירות, חס ושלום, אדם עושה עבירה, פוגם את הדעת שלו, מה שהתורה אמרה לו לעשות, הוא פגם את הדעת. כשהוא פגם את הדעת, עכשיו הוא מתחיל להיענש. איך הוא נענש? הוא עושה שטויות, והשטויות דופקים אותו. זה העונש. הוא פגם את הדעת. אז הוא הולך עושה שטויות, הולך קונה איזה דבר בטיפשות ומפסיד. איך עשית דבר כזה? אם היה לו דעת, היה קונה את הדבר הזה? כמה מישהו עם דעת, אומרים, איזה שטות אתה עושה? זה קונית? או ככה עושים עסקה? אז זה, הפגמים האלה נובעים בגלל העבירות, גם בדעת, גם בדעת הוא נענש. במציאות, המציאות מענישה אותו. כמו שחזל אמרו, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה, העבירה עצמה היא מענישה אותו. כל עוד שאין לאדם אמונה בשלמות, אסור לו לקבל מלוכה ושררה, אסור להיות מנהיג מי שאין לו אמונה. כי הוא יכול לטעות כאילו יש לו רחמנות על העולם, ובעצם הוא מחפש רק כבוד. כי אמונה זה המלכות. אז הוא לא יכול להיות מלך, לשרור אם אין לו אמונה. מי שאין לו אמונה בשלמות ולוקח את המלכות וההנהגה, המלכות הזאת מפילה אותו לשנאת החכמים. עכשיו, כשהוא שונא את החכמים, החכמים הם ייצוג של מידת החוכמה בעולם. אז הוא פגם עכשיו בחוכמה. כשהוא פגם בחוכמה, הוא ניתק את החוכמה מהמלכות. בספרות, בעולמות, המלכות יונקת מהחוכמה. כמו שאמרנו בהתחלה, דיברנו במקביל של זה, המלכות היא האמונה. אמרנו צריך אמונה ודעת. החיבור של אמונה ודעת יוצא שלם. אמונה היא ההנהגה, היא המלכות. אז כשהוא לוקח את ההנהגה ואין לו אמונה, הוא גורם להפרדה בין החוכמה למלכות, בין האמונה לחוכמה, וזה מפיל אותו לצנעת החכמים. ואז נפרדת ממנו החוכמה, אז הוא מנהיג בלי חוכמה. אז התוצאות הן, אוי ואבוי. אחד שמנהיג ואין לו שכל. וכשהמלכות והנהגה היא בלי חוכמה, אזי נופלת מלכותו ואין לה קיום. אבל אם הוא כופר לגמרי, אין לו אמונה לגמרי, הוא ממילא מפריד את המלכות והנהגה מהאמונה, היינו שאין לו בכלל אמונה, וכל הנהגתו ללא אמונה. אז אין המלכות יכולה להפיל אותו, והנהגתו מתקיימת. קיצוני. אחד שהוא כופר לגמרי, הוא יכול להיות מנהיג, אף על פי שהוא כופר. אבל אחד שיש לו קצת אמונה, והוא יפריד אותה מהמלכות, בא לו שנאת החכמים, אז החוכמה מתנתקת מהאמונה, מהמלכות, והמלכות שלו. לכן רבנו אומר, מי שפגום בברית, אסור לו להיות מנהיג. כי פגם הברית זה פגם הדעת. אז שאין לו דעת, דווקא הם, המנהיגים הגויים, הם מתפארים בזה. הם מתפארים בזה שזה אצלם כבוד להיות פגום בנושא. בגלל זה הם מפרסמים את עצמם עם הקלטת ופרסם את עצמו שיש לו ככה ויש לו ככה. הסיפורים שאתם מכירים על המנהיגים שם במערב. ולהפך, דווקא זה מה שפוגם את הדעת והוא לא יכול להיות מנהיג. למה? כי תיקון הברית, היסוד, זה תפארת וזה דעת. הרי אנחנו מחולקים לשלוש. צד ימין, צד שמאל ואמצע. צד ימין, יש לנו חוכמה, גבורה, חסד, יד ימין, ונצח, רגל ימין. שמאל, בינה, יד שמאל, גבורה, רגל שמאל, זה הצד השמאלי, הוד. נצח הוד. קו האמצעי, יש דעת, תפארת, הגוף והברית, היסוד. אז אם הוא פגם ביסוד, כל השרשרת נפגמת. כל הקו האמצעי שלו פגום. אז הדעת שלו פגומה. גם מי שפגם בדעת, הוא יפגום ביסוד. אז שהדעת שלו פגומה, אז אין לו את הקו האמצעי, הקו האמצעי שלו מקולקל. אז ההחלטות שלו בחיים הן קיצוניות, לא אמצעיות. הן לא בקו האמצעי, או ימינה או שמאלה. קו האמצעי בא על ידי דעת, דעת באה אם הוא לא פגם בברית. האות י' היא הנקודה שמשלימה כל אות מאותיות האלף בית. היינו כל אות מסתיימת כתיבתה בנקודה שהיא האות י'. גם התחילה בנקודה מי' ומסיימת בי'. כל אות שאתה כותב. הי' מה רומזת לחוכמה? י' זה בשם הוויה, שם הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. הי' רומזת לעולם הצילות. ה' הראשונה, בריאה, ו' יצירה, ה' מלכות, עשייה. אז היוד היא רומזת לשכל, זאת אומרת כל אות שהיא נכתבת היא מייצגת איזשהו שכל. רק את השכל של אות אנחנו לא מבינים, אלא אם כן מצטרפות לעוד כמה אותיות, שאז כבר יש לזה משמעות שמובנת לנו. אבל האות עצמה היא שכל, היא מביעה איזשהו שכל. רק בחיבור של כמה אותיות יש לנו כבר מילה, ואחרי זה כמה משפטים, כבר נהיה ספר שלם, אז השכל הולך ומתרחב. אבל כל הקצה, הקצה של האות, היוד, זה היא מתעילה את האות ומסיימת את האות. האותיות הם המלכות. המלכות זה הכלי. הכלים החיצוניים שבהם גנוז השכל שהאות י' רומזת עליו. כמו שאמרנו מקודם, האות היא כלי שדרכו אני מעביר לך שכל. בין בני אדם, איך אתה מעביר שכל לבני אדם? אתה משתמש עם אותיות. אז האות, בתוך האות גנוז שכל, אינפורמציה, שכל, ואתה מעביר אותו על ידי דיבור. הבת קול, היינו ההד שחוזר לאוזן המדבר, הופכת את המילה ומעזירה אותה אליו כסדר יציאתה ממנו. איך הבת קול עובדת? ההד, הד, הד. בת קול זה הד. אדם נמצא באיזה מול הר, הוא אומר ברוך. מה הוא שומע? תפוך? ברוך, הוא שומע קורב או ברוך? ברוך. איך? הרי כשכדור פוגע במשהו, הוא צריך לחזור ברוורס, לא? אם כן, אז מה קרה פה? הופכת את המילה. הבית יצא ראשונה, הבית יצא ראשונה, היא פגעה בקיר?
זה חוזר
ישר. אז זה טוב.
חוזר ישר, כן.
אז למה הוא אומר שמהפכת אותה?
אולי כמו שבראייה. הראייה, כל מה שהעין רואה, זה הכל הפוך. אבל כשזה חוזר חזרה למוח, המוח מתרגל גם על דבר כזה, הוא הופך חזרה, אז אתה לא יודע.
הוא אומר שהבת קול הופכת.
הבת קול
הופכת. בוא נקרא עוד קצת. הבת קול היינו העד שחוזר לאוזן המדבר, הופכת את המילה ומעזירה אותו אליו כסדר יציאתה ממנו. למשל.
אה? בהיבט של העין. אתה בת קול עושה את זה. פה המוח עושה את זה, בראייה המוח עושה את זה, פה הבת קול עושה את זה.
כשאומר את המילה ברוך, אז הרי הבית יצאת ראשונה.
נו.
אחרי הרש, אחר כך האות החף.
כן.
אתה נמצא שהחף הכי קרובה אליו. נכון?
בית,
אחרי
הרש, אחרי... אז החווה הייתה צריכה לעזור.
החווה קרובה אליו. כשזה מגיע לבת קול, כשזה מגיע לאותו עצם שמחזיר את הכל, הבית פוגע לראשונה, חוזרת לראשונה. אחרי הרש, אחרי החווה, אז חוזר אליו ישר. אז מגיע אליו קודם הבית, אחרי זה הרש, אחרי זה החווה.
אז התהפך.
זה פגע במכשול, ואז התהפך. ואז חוזר אליו ישר.
אז למה זה נקרא התהפך?
כי כמו...
שהמילה פגעה.
כי אם לא הייתה את הבת קול, אז היה כמו הכדור.
אז איך היה?
הכדור חוזר ברוורס.
אז אז האות האחרונה הייתה חוזרת אליי ראשונה.
כן.
זהו, ברור?
למכשול
הוא קורא בת קול. למכשול הוא קורא בת קול. למכשול הוא קורא בת קול. אז למה הוא קורא בת קול? יש בו עניין. כן, טוב, בוא נראה עכשיו מה הרעיון שמסתתר מאחורי זה. למשל, כאשר מוציאים מהפה את המילה ברוך, האות ב' יוצאת ראשונה מפיו ופוגעת בדבר המחזיר את העד. ואילו האות האחרונה מברוך, היינו האות כף, יוצאת מפיו האחרונה. והיה ראוי שכל המילה הפוגעת בגוף המחזיר את העת, תחזור אליו הפוך. כמו שאמרת. החף הייתה צריכה לחזור אליי ראשונה. אך כאמור, הנה, הבת קול הופכת את המילה ומחזירה לאוזנם את המילה כסדר יציאתה. זאת אומרת, אם המילה יצאה ככה, ברוך, הכף יצאה אחרונה, אם זה היה כמו כדור, זה היה פוגע, חוזר אליי קודם כל הכף, נכון? וזה לא ככה, היא מתהפכת.
מי שיצא ראשון, מהתקרה הראשונה.
אינו דומה שומע מפי הצדיק את דברי התורה למי ששומע ממי ששמע מהצדיק. וכן אין דומה למי שקורא דברי הצדיק בספר, כי ככל שמתרחק הדבר יותר מהצדיק, כך יורד מדרגה. אז השמיעה בכלי ראשון זה לא כמו לשמוע בדיסק, וזה לא כמו לשמוע את החידוש ממישהו ששמע. כי כל פעם זה הולך ומתמעט. מקור ראשון זה הכי חשוב. כל אחד צריך להגיע למדרגה שפניו יהיו מזוכחות ותאורות כמו מראה. זה על ידי תיקון המידות, האמונה, ואדם, החוכמה, השמחה. כל אלה תלויים באמונה שהם יביאו את האדם שהפנים שלו יהיו בהירות, מזוכחות. כמו תינוק. אנחנו יודעים מציאות איך נראה תינוק, שנזכה בעזרת השם להיות תינוקות. תינוק, זה נקרא פנים מזוכחות. ומה קורה עכשיו? רבנו אומר, מי שמסתכל בו הוא כמו ראי, ברוב שהוא מזוכח, הוא כמו ראי. ואז הוא רואה את עצמו בראי והוא מתחיל להתבייש איך הוא נראה. אז הוא אומר, כשהוא בא לצדיק, עצם ראיית הצדיק, כשהוא בא לשמוע תורה מהצדיק, עצם ראיית הצדיק היא נותנת לו במקום להבחין בדברים שהוא צריך בהם תיקון, כי הוא מסתכל במראה. כל אחד צריך להגיע למדרגה שפניו יהיו מזוכחות ותאורות כמו מראה, שרק בהבטה שיביט בו אחר, האחר יראה את עצמו בתוך פניו המזוכחות. היינו שיראה את עצמו איכן הוא אוחז, היינו יראה שהוא בחושך ביחד לצדיק שעומד לפניו, ועל ידי זה יתחרט ויחזור בתשובה. כשהצדיקים רוצים לשמוע איזה דיבור מהשם יתברך, אפשר לשמוע מהשם דיבורים? יש אנשים אומרים, מה פתאום, זה היה רק פעם, בימים מהם, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ודיבר, ואנחנו לא. למה אנחנו לא? אנחנו לא בניו של הקדוש ברוך הוא. מה, יש לו פרוטקציות? אין. הקדוש ברוך הוא עם כולם אותו דבר. כשהצדיקים רוצים לשמוע איזה דיבור מהשם יתברך, הם בונים את הדיבור שרוצים לשמוע ממנו על ידי מעשיהם הטובים. מה זה בונים את הדיבור? הבניין הוא נעשה אצלך בדעת. אנחנו שומעים, אנחנו יוצאים נקודת הנחה כמו שאמרנו, אנחנו באמונה שלמה שהכל קורה מהשם ידבר. כששומע מישהו מדבר, כשמישהו מדבר ואתה יוצא נקודת הנחה שהוא לא מפעיל את הפה שלו, הקדוש ברוך הוא מפעיל את הפה שלו, אז אתה יכול לשמוע משם הדיבורים. אבל אתה צריך לבנות את זה. מה זאת אומרת לבנות את זה? אני שומע משם המשפט, ואני שומע משם עוד משפט, ואני שומע בדיוק עוד איזה ציוד של ציפור, ואני בדיוק באותו רגע גם מסתכל על איזה דבר, וגם עוברת לי מחשבה באותו רגע. אני מחבר את כולם, בונה את הבניין, ויש לי את הדיבור. כי הקדוש ברוך הוא באיזה שפה ידבר איתך? איזה שפה אתה תבין? הוא ידבר איתך בשפה שאתה מבין, רק צריך ללמוד את השפה. ללמוד את השפה, זה האמונה. הצדיקים, הבעל שם טוב אומר שהוא היה שומע מקשקושי הגלגלים של העגלה, היה שומע דיבורים שהשם מדבר איתו. היה שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה ומקשיב, ופתאום שומע, מפה, משם, שומע, מצרף. זה רוח הקודש, מעין רוח הקודש. זה עולם אחר, הם חיים בראש אחר הצדיקים, שנזכה גם אנחנו בעזרת השם, אנחנו גם בנים אתם לשם אלוקיכם, יכולים. רק להתאמן בזה יותר, ללכת עם אמונה ולהאמין בדבר הזה שבאמת. וגם מבינים רמזים בשאר מיני דברים. רבנו אומר, יש אחד שקדוש ברוך הוא מרמז לו, יש אחד שמדבר איתו, יש אחד שמכה בו ובועד בו. למה הוא לא מבין שפה אחרת? גם הוא רוצה לדבר איתו הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מבין. אז הוא בועד בו, שיבין על ידי המכה. והכל לטובה כמובן, שלא יעשה שטויות, אז הוא... כמו נהג שנרדם בנסיעה, אתה נותן לו סתירה, מעורר אותו, אז זה טוב הסתירה הזו. אז קדוש ברוך הוא מעורר את האדם שלא עשה שטויות. כששומע דיבור מפי הצדיק שיש לו יראת שמיים, אז הוא מקבל את הדיבור בשלמות. היינו שהדיבור שהוא שומע זה של השם יתברך. זה נקרא דיבור בשלמות. אנחנו צריכים להבין, אנחנו צינור, צינור של הקדוש ברוך הוא. שאדם מזוכח ויש לו יראת שמיים ואמונה בקדוש ברוך הוא, אז כשעובר דרכו דברים, זה עובר מהקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר דבוק במחשבה בקדוש ברוך הוא, בלב, באהבה, במחשבה, אז אתה עובר להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. אז כשיוצאים דברים ממך, הם יוצאים דברים מהקדוש ברוך הוא. כי אתה מבוטל לקדוש ברוך הוא. אתה משמש צינור. מה מנתק אותנו מהקדוש ברוך הוא? האני. ברגע שאתה אומר אני, אתה נפרד ממנו. כמו בחברה. כולנו ביחד. כשאדם אומר אני, זאת אומרת, הוא נפרד מכולנו, מאנחנו. הוא נהיה אני. המילה אני מפרידה אותך. זה הגאווה. אז כשאדם אומר אני, הוא מופרד מהקדוש ברוך הוא, אז הוא, יש לו מלחמת עולם. איך להתקיים ואיך לעשות ואיך, כי הוא צריך להיות פה בתוך מקום שיש עוד הרבה אני. וכל אני מושך לכיוון שלו, אז יש לו מלחמה. אבל כשהוא לא אין אני, הוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, הכל זורם. יש שלמות, רבנו אומר תורה פי ב', חלק ב', יש שלמות למעשים שלו. למה? האור האלוקי, הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל מעשה, מאחורי כל דבר. הספר הוא רק לזיכרון, והזיכרון הוא בכוח המדמה. עיקר התיקון של כל הדברים בעולם הוא רק למטה בעולם הזה. כי לכאן זה השתלשל והתערבב עם פסולת במקום הנמוך הזה. השם יתברך ברא את העולם מחוסר תיקון, כדי שהאדם בעל הבחירה יתקן הכל בעצמו ויהיה שותף במעשה בראשית. לכן כל דבר צריך לעשות לו תיקון. מה התיקון? לברר, זה נקרא בירורים, לברר פסולת מהאוכל. שנייה, לברר פסולת מהאוכל. כשמבשלים, אי אפשר לקחת את האוכל ככה, לזרוק אותו לסיר. צריך לברר. מוצאים את הפסולת, מוצאים את הלכלוכים, את התולעים, מנקים. זה נקרא לברר, פסולת מהאוכל. אותו דבר בכל המקצועות. בכל ענף, כשאדם עושה שולחן, הנגר, הוא מברר. יש חלקים שהוא חותך זורק, יש חלקים שהוא מצרף, מברר. בכל ענף, בכל דבר. ועכשיו גם בגוף שלנו יש בירורים טבעיים, הפסולת יוצאת לבד. באופן טבעי הגוף עושה בירורים, מברר את הפסולת מהאוכל. את הדברים הטובים לוקח, את הפסולת מברר. וגם הפסולת, אחרי שהתבררה, יש עוד מישהו שגם שמה יש דברים טובים שאנחנו לא יכולים לברר אותם, כמו בלכלוך. אז באים התולעים, והם הזבובים, והם מבררים משם מה שטוב שנשאר עדיין, שאנחנו לא ביררנו, והם מנקים, לוקחים אותו. עד שמגיעים לפסולת הגמור, הגמור לגמרי, שפה אני בסימן שאלה, למה יש שני מאמרים שזה פסולת שאין לה תיקון, פסולת גמור. ויש מאמר אחר שיש תיקון, אני לא יודע איך להגיד מה להם. אבל בכל אופן ככה זה הולך, הבירורים. לכן, הטוב הוא יחסי. ואדם לא יכול להגיד, לא, זה לא טוב. זה לא טוב לך, אבל יש מישהו שאוכל את זה, זה טוב לו. וגם משהו משאיר הפסולת, זה גם יש מישהו שטוב לו. וכו' וכו' וכו'. אין רע בעולם כלל, אומר רבנו. עכשיו במחשבות, אותו דבר, אנחנו צריכים לברר מה, איזה מחשבות נכניס לתוך המוח, איזה לא. כשנזרק לנו לתוך המוח מחשבה, אתה צריך לברר, זה אני דן בה או מעיף אותה. על המקום, זה קשה מאוד. כשאדם מתחיל לחשוב, אז הוא מקשיב, מקשיב למחשבה, מקשיב, הוא כבר נכנס לתוך הסרט. אז הוא על המקום. צריך להיות כזה אוטומט שהמחשבה נכנסה, מעיף אותה. מחשבה של עצבות, מחשבה רעה, מחשבה של דאגה. הכל זה יצר הרע. לייאש את הבן אדם, לשבור אותו. אם לא תכנס לראש מחשבה רעה, אז הלב תמיד יהיה שמח. כי המחשבות מתבשלות במוח ויורדות אל הלב. בתור רגשות. אז הוא מרגיש רע. עצוב, מופחד, מודאג מהמחשבות. קשה לשלוט, זה בירור המדמה, זה עבודה קשה, אבל להתרגל. אבל יש מצב שבן אדם יכול להגיע בעזרת השם למדרגה שהוא לא צריך לברר כבר. לא נכנס לו לתוך הראש מחשבות כאלה, כבר זה אטום כנגד מחשבות רעות, מחשבות זרות. ורוב האמונה בקדוש ברוך הוא שהכל בידיו, הכל לטובה. אותו דבר דיבורים, תברר איזה דיבורים להגיד, איזה דיבורים לא להגיד, לשמוע. דברים מותר לשמוע, דברים אסור לשמוע, לראות, מותר, אסור, וכו' וכו'. כשאדם מברר, מנקה, זה נקרא לתקן עולם. ואז הוא נקי, מזוכח, ואז אפשר לחיות בגן עדן. התיקון של כל דבר הוא על ידי שמפרידים את הרע שבו מהטוב שבו. זהו. יש עוד הרבה, אבל פעם הבאה, בעזרת השם, שנזכה, נזכה לתיקון המידות, שנזכה סוף סוף ליהנות מזיו השכינה, להתענג בשמחה אחרי כל הכיסוחים שאנחנו מקבלים יום יום, שיתחיל לקבל את האור.
תודה רבה.